חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם, ארבע שאלות ותשובות על תופעות ביולוגיות מעניינות.
האם אפשר לחטוף מחלת ים ביבשה? רובנו מכירים מקרוב את התחושה הנוראית הזו של בחילה וצורך להקיא. השם המקצועי של התופעה הוא motion sickness, מחלת תנועה, והיא לא מתרחשת רק בים. מחלת תנועה היא למעשה תגובה של המוח למסרים סותרים משתי מערכות שונות. המערכת הראשונה היא מרכז שיווי המשקל שנמצא באוזן הפנימית, שחש תנועה ומדווח עליה למוח. המערכת השנייה שמעבירה מידע על התנועה למוח היא העיניים שלנו, אשר רואות את הנוף שמתחלף. כאשר אנחנו שתים בים, הנוף הרחוק לא זז, אבל בגלל הגלים, מרכז שיווי המשקל באוזן הפנימית כן מרגיש תנועה, וכך יכולה להיווצר אי התאמה בין שתי המערכות. כאשר נוסעים ברכב למשל, או אפילו בעת צפייה בסרט, יכול להיות שלא נרגיש תנועה, אבל העיניים שלנו כן יראו נוף שזז. שתי המערכות מדווחות למוח, והנתונים הסותרים מבלבלים אותו. ומה המוח עושה כשהוא מתבלבל? הוא גורם לנו לבחילה ולהרגשה כללית לא טובה. למה כשמצוננים רק נחיר אחד סתום בכל פעם? כנראה שמעולם לא שמתם לב לזה בעודכם בריאים, אבל אנחנו תמיד נושמים מנחיר אחד יותר מאשר מהנחיר השני. בעצם, באופן קבוע, נחיר אחד עובד קשה בעוד הנחיר השני נח, והנחיריים שלנו מתחלפים ביניהם מספר פעמים במהלך היום. כדי לחסום חלקית את אחד הנחיריים, הגוף מזרים יותר דם לרקמה שנמצאת באותו הנחיר, הדם מנפח את הרקמה והיא תופסת יותר מקום. אנחנו לא מודעים כלל לתהליך הזה, מאחר והוא מבוקר על ידי מערכת העצבים האוטונומית, אותה מערכת שאחראית על שאר הפעולות האוטומטיות בגופנו, כמו קצב הלב, הנשימה ומערכת העיכול למשל. בפרק הזמן בו נחיר מסוים נמצא במנוחה, לא נכנס זרם אוויר חזק שמייבש את האזור, וכך המנוחה מאפשרת לשמור על לחות מסוימת שחשובה על מנת שהשערות הקטנות שיש לנו בנחיריים לא יתייבשו. בנוסף, ישנה תיאוריה שאומרת שריחות מסוימים נקלטים טוב יותר כאשר האוויר זורם מהר, בעוד ריחות אחרים נקלטים בצורה מיטבית בזרימה איטית של אוויר, וכך ההבדל בין הנחיריים עוזר לנו לחוות את שני סוגי הריחות. כפי שהבנו, בכל יום הנחיריים שלנו עושים ביניהם משמרות של בין 3 ל-6 שעות, וזה לגמרי תקין. אבל כאשר אנחנו חולים, נזלת ממלאת את מעט החלל שנותר בנחיר שנח, החסימה הופכת למעצבנת, ופתאום אנחנו נעשים מודעים לתופעה. למה אנשים מסוימים מתעדשים כשהם בשמש? השם המדעי לתופעה הזאת הוא ארוך ומסובך הרבה יותר מהצפוי לאפצ'י. Autosomal Dominant Compelling Helio-Optimalic Outburst Syndrome. הסיבה להתעדשות רגילה היא הצורך של הגוף שלנו לסלק מזהמים או חלקיקים כלשהם שמגרים את האף. הסיבה להתעדשות בתגובה לאור, לעומת זאת, לא לגמרי מובנת למדע. ככל הנראה מדובר על רגישות יתר של חלק מסוים במוח שנקרא ה-Visual Cortex, קליפת המוח הראייתית בעברית, אשר בתגובה לאור גורם להפעלה חזקה של אזורים המקושרים אליו במוח, והם בתורם מובילים להתעדשות. הנטייה להתעדש בתגובה לאור היא תכונה מועברת באופן תורשתי אוטוזומלי דומיננטי. זאת אומרת שאם לאחד ההורים יש את הגן שגורם לכך, לכל אחד מילדיו יש סיכוי של 50% לקבל אותה. והתופעה הזו מאוד נפוצה. מדובר על כאחד מכל 4 אנשים באוכלוסייה. האם זה נכון שג'וקים יכולים לשרוד פצצת אטום? ג'וקים אכן עמידים לקרינה יותר מאשר בני אדם, אבל בניגוד למיתוס המוכר הם לא ישרדו כל רמה של קרינה, ואם ימצאו במוקד הפיצוץ, הם לא ישרדו את ההדף והחום שיווצרו בעקבותיו. ג'וקים עמידים לקרינה בין פי 5 לפי 10 מבני אדם. זה נשמע אמנם המון, אבל יש חרקים אחרים ששורדים רמות קרינה גבוהות פי כמה וכמה מזה, ואפילו פי 10. סיין העמידות לקרינה, אגב, הוא דווקא חיידק. הסכנה העיקרית התמונה בחשיפה לקרינה היא פגיעה ב-DNA שגורמת למוטציות, והיא מתרחשת בעיקר בתאים שנמצאים בתהליך חלוקה. קצב החלוקה של התאים בגופם של הג'וקים הוא הרבה יותר נמוך מקצב חלוקת התאים בגוף האדם, ותכונה זו הופכת את הג'וקים לעמידים יותר מאיתנו לקרינה. מקור המיתוס שג'וקים ישרדו פצצת אטום, וככל הנראה בשמועות שנפוצו אחרי הפלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי, לפיהן ג'וקים שרדו את התנאים הקשים באזורים האלה. המיתוסים האלה עוד קיבלו חיזוק משמעותי בסוף שנות ה-60, כאשר כחלק ממסע תעמולה נגד מרוץ החימוש הגרעיני, הופצו כרזות עם הסיסמה המאיימת, אם תתרחש מלחמה גרעינית, לא האמריקאים, הרוסים או הסינים ינצחו, אלא המקקים.
הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.